טוב, בוא נפתח עם המורן הראשון שלנו, חבר הכנסת אריאל קלנר.
כן, אריאל קלנר, כן.
קלנר, שלום, בוקר,
בוקר
טוב.
בוקר טוב, חבר הכנסת קלנר.
בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם?
ברוך השם, איך אתה?
אני בסדר, בסדר, תודה. ברוך השם.
טוב, איך מתמודדים עם השבוע המאוד טעון הזה, והקריאות לשרי הממשלה, אל תבואו לטקסים, לאירועים בבתי העלמין, מנסים פה לעשות דלגיטימציה מתמשך לממשלה כממשלה, ושוחטים את כל הפרות הקדושות של החברה הישראלית.
אז אני מסכים לגמרי, אני חושב שאם יש דבר שהוא באמת מבטא את הממלכתיות הישראלית ואת התקומה של עם ישראל אחרי 2000 שנות גלות בארצו, זה דווקא העובדה שהוא בוחר את השלטון שלו בכוחות עצמו, ולא תחת שלטון של אחרים. ומה מבטא את זה יותר מאשר הנוכחות של נציגי ציבור, נבחרי ציבור, שנבחרו על ידי הציבור, שליחים של הציבור בימים כאלה. ולכן הדרישה שאנשים, שליחי ציבור, נבחרי ציבור, לא יגיעו לבתי העלמין או דברים מהסוג הזה, היא דרישה שהיא פשוט לא מקובלת, והיא סותרת את, 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 את המהות שאולי של הימים האלה. תמיד היו ממשלות ותמיד יהיו ממשלות כנראה, שאף אחד, שלא כולם יסכימו איתם, ותמיד יהיו כאלה שיתנגדו להם. האם זה אומר שעכשיו אנחנו לא מקבלים את העובדה שאנשים האלה בסופו של דבר נבחרו ברוב ומייצגים את הממלכתיות הישראלית? אלה דברים שאני באמת מתקשה לגבי.
כן, אבל חבר הכנסת קלנר, בוא נדבר רגע על הבעיה. הבעיה היא כזו, לפני 4 חודשים הממשלה הזאת קיבלה רוב עצום. זה לא שהבטחתם א' ועשיתם ג', הבטחתם משהו אחד, ממשלת ימין מלא מלא, זה מה שהעם בחר. וככה באמת נקווה שיקרה בתקופה הקרובה. מה שהם מנסים לעשות, לא רק עם אירועי יום הזיכרון והכל, אתה יודע, גם באמצעות הסקרים, גם באמצעות דעת הקהל, גם באמצעות שטיפות מוח, באמת שטיפות מוח שעושים לציבור הישראלי, זה לתת לכם לאבד את הלגיטימציה למשול.
אני מסכים לגמרי, זה הניסיון הזה של לקעקע מהיום הראשון את הלגיטימציה שקיבלנו מהציבור, זה בדיוק הדבר שאותו אסור לנו לקבל. זה דבר חמור ביותר, זה דבר שהוא באמת אנטי, אתה יודע, אנטי דמוקרטי בעליל, ואנחנו חייבים לדעת לעמוד מול הדבר הזה. אני באמת,
איך עומדים מול הדבר הזה? מה עושים? פשוט להתעלם מכל רעשי הרקע?
מצד אחד להתעלם, מצד שני לדעת, אתה יודע, גם מבחינתנו לבוא ולהתכבד ולא להתעמת לצורך העניין יתר על המידה עם מי שלא צריך להתעמת. אנחנו חייבים לממש את המדיניות שלנו ואת הערכים שלנו, אבל אם אפשר, אבל לא חייבים כל...
מה צריך לעשות שר בממשלה שמגיע לטקס כזה ומתחילים לקרוא לו קריאות גנאי וצעקות ולהפריע לנאום שלו? מה, להמשיך לנאום, לשתוק, לחכות?
אולי לא להגיע, כמו שיער לפיד רוצה.
אני כחבר כנסת, הולך לייצג את, הולך להגיע לבית עלמין. אני חושב מה יקרה אם יהיו עימותים. אני מניח שאני לא התאמת עם משפחות שכולות.
כן, אבל כשאנחנו מדברים על לגיטימציה, אנחנו לא מדברים רק על טקסי יום הזיכרון. בוא, תקשיב, הממשלה מתחילה להיות פחדנית. למשל, תסתכל את הביטול של השרה מאי גולן, אוקיי? את הביטול התפקיד המיועד בשבילה. זה גם בגלל המחאות שלהם, בגלל
התפקיד של קונסול ישראל בניו יורק.
כן.
נכנעים לשמאל ולתקשורת
כלאחר יד. מה שאני רוצה לומר זה שפשוט הממשלה מתחילה להסס, מתחילה לפחד, מתחילה לסגת אחורה. כאילו, בואו, העם נתן לכם אמון, העם מאמין בכם. זה לא שאתם עשיתם נגד רצונו של העם.
אני אגיד לך את האמת, אני לא מכיר מספיק את הפרטים מעבר למה שפורסם בתקשורת, הן לגבי המינוי של מאי והן לגבי הביטול, מה שמדברים עליו. אני באמת, אני מסכים ואני אומר לכם חד וחלק, אנחנו נבחרנו למשול ולקדם מדיניות ימין. צריך גם להיות ערניים כרגע לשיח ולדברים שמתפתחים במדינת ישראל, בחברה הישראלית בתקופה האחרונה. לפעמים בתקופה מסוימת אתה צריך לבוא ולעשות קצת ברקס ולהיות יותר מאחד. זה לא אומר אנחנו התחלנו רק, כלומר, אתה יודע, אנחנו 3-4 חודשים מאז כינון, מאז הבחירות, מאז שקמה הממשלה, יש לנו 4 שנים לבוא ולקדם את המדיניות, בתקופות האלה לפעמים נותנים גז, לפעמים נותנים ברקס, הכיוון הכללי הוא בוודאי קידום מדיניות ימין, קידום ממשלה ימין.
אתה מזכיר שיש לכם ארבע שנים, אבל חלק מאיבוד הלגיטימציה זה בניסיון לפרק את הממשלה, שמישהו מהקואליציה הזו יפרוש, ואז הממשלה תתפרק, ואז נלך לשוב פעם לבחירות, וצריך גם להסתכל גם על זה, אתה יודע.
אני מקווה שכל מרכיבי הקואליציה מבינים את העניין הזה בדיוק, ואני מקווה שלא ייתנו פרס לאלה שרוצים להפיל את הממשלה הזאת, כי יש כאלה והם גורמים חזקים מאוד. אנחנו חייבים גם להכיר בעובדה שמדינת ישראל היא דמוקרטיה מאוד. נקרא לזה, או דמוקרטיה מנוונת, דמוקרטיה שבה לא סתם, לא בכדי אנחנו מבקשים לעשות את הרפורמה, אנחנו באים לתקן ולהחזיר את ישראל להיות דמוקרטיה שבעצם שלטון העם בידי העם למען העם, ולא קבוצות אליטיסטיות ששיקורות מכוח שבאות
ולכן גם צריך להתעלם מכל הקבוצות האליטיסטיות ששחורי הכוח וללכת עם הרפורמה קדימה כאילו כלום, כלומר להתעלם מכל הניסיונות לתיווך?
אתה לא מתעלם מכוח עצום שמופעל נגדך. יש כוח. הכוח הזה הוא עצום. אנחנו פה מנהלים מאבק מול כוחות עצומים. צריך לבוא בשום שכל, לראות שהכוחות העצומים האלה לא... איך אנחנו מתמודדים איתם בכל זירה וזירה. כי הכוחות האלה קיימים. אנחנו ראינו את זה, אנחנו ראינו את מכתבי, אנחנו ראינו את העידוד לסרב להגן על עם ישראל, דבר חמור ביותר שלא נראה כדוגמתו. אנשים שבעצם הוכשרו להגן על עם ישראל, באים ואומרים, אנחנו מגינים על עם ישראל, אבל על תנאי, רק שזה מתחשק לנו, רק שזה מתאים לנו. אנחנו ראינו אנשים שהם כוחות כלכליים חזקים מאוד, באים ואומרים, וגם פוליטיים במדינת ישראל, רצים לכוחות כלכליים ואומרים להם, תשמעו, מדינת ישראל קורסת, אין לך מה להשקיע פה. אנחנו רואים שיש פה קבוצות שלא מהססות לבוא ולהגיד, אנחנו מפרקים את הכל, את כל המדינה. הרי אם אנחנו היינו עושים דבר כזה, גם הימין יכול לפרק מחר את המדינה אם הוא מפסיק לשרת.
אז אולי זו הסיבה, אולי זו הסיבה לכשעצמה.
אם הוא מחליט שהמדינה הזאת תתפרק, אנחנו פשוט לא, המדינה הזאת תקרה לנו, אבל אנחנו מתמודדים עם כוחות שלא מעניין אותם.
אז אולי זו הסיבה שצריך להתעלם מהם, ולהפסיק את כל הדיבורים שלא יצא מהם כלום. לא יצא כלום מהדיבורים האלה, אולי כמה נקודות לפה, כמה נקודות לשם.
ואתה יודע מה, זה נכון? אני לא יודע אם זה נכון או לא, אתה יודע, אני לא נביא, אני מעריך שיש משהו במה שאתה אומר, אני כן אומר, ולו רק, כי החיים הם לא שחור ולבן, ולו רק כי יש כמה אחוזים בציבור שכן רוצים וכן רוצים למצות וחרדים
אני כמת את מה שאתה אומר, חיכינו 70 שנה, נחכה עוד כמה שבועות כדי לנסות למצות את התהליך הזה.
בוא נראה מה אפשר לעשות כדי שנוכל לבוא בידיים נקיות, לבוא ולהגיד עשינו כל מה שיכולנו, ושהציבור גם יראה וישפוט, במיוחד אותם אנשים שהם קצת יותר, נקרא לזה תמינים ולא מבינים שהצד השני, אני תמיד אמרתי, למה אני, כשהראינו אותי, אמרתי, למה אני מתנגד לעצירת הרפורמה? אמרתי, כי אותם אלה שמסמסו את זה במשך 30 שנה, שלא נתנו לאף שר משפטים לבוא ולקדם את הדברים האלה, וגם כשזה היו שרי משפטים מהשמאל, כמו דניאל פרידמן וחיים רמון, וגם כשהיו אלה אנשים אחרים, תמיד מסמסו את זה. אז אמרתי, מה אנחנו צריכים לעצור? הם ינסו למסמס את זה גם עכשיו, הרי זה המטרה שלהם, לשמור על הכוח הבלתי נגמר שיש להם שם, האינסופי הזה שהם יכולים לבוא ולשלוט במדינה גם כשהם מפסידים בבחירות. למה אנחנו צריכים לתת להם את המתנה הזאת? אנחנו רואים שדווקא הטענות שלהם, רק תעצרו, רק נבוא נדבר, מה אנחנו מבקשים? זה נפל על אוזניים קשובות. ויש אנשים שהשתכנעו בתמימות, מתוך רצון של כן, של לבוא ושל לחיפות.
לא, בוא נשים את הדברים על השולחן. מה שגרם לראש הממשלה לעשות עצירה, הייתה הסרבנות של הטייסים, חיל האוויר, עשו פה סוג של הפיכה צבאית, ואמרו
לממשלה... המשבר עם שר הביטחון, צריך לזכור אותו גם.
מה?
המשבר עם שר הביטחון.
למה? למה היה משבר עם שר הביטחון? כי הטייסים באו ואמרו, אנחנו בעלי הבית, אם לא תקשיבו לנו, לא נטוס, לא נתקוף, לא נעשה.
אז גם, אם נוסיף למה שאמרנו, לאותם אנשים במרכז, נקרא לזה, שהם קצת יותר מתונים ורקים, והתרקחו על ידי אותם בקשות לעצירה, תוסיף לזה את אותה באמת שימוש בנשק לא קונבנציונלי, שאתה בא ואתה אומר, אני מפרק את מדינת ישראל אם אתה לא, ומפרק את הצבא, ופוגע בקשירות המבצעית של טייסות, אם אנחנו נוסיף את שני האלמנטים האלה, אנחנו מבינים שחשוב מאוד היום לגבש שוב את הרוב הגדול, גם הציבורי, כדי שגם אותם דיקטטורים קטנים, שאותה אליטה אוליגרכית שחושבת שהיא תנהל את הרוב, תבוא ותראה שהמסה הגדולה בציבור הישראלי לא מוכנה יותר לקבל את השלטון הזה של בגץ והאליטיסטים בכל שאר המקומות. לכן אני, אגב, לכן מהפגנת המיליון ביום חמישי, ולכן אני גם מנצל את הבמה פה ולקרוא לכל המאזינים להגיע להפגנה הזאת, לבוא לבטא ברגליים ובדומו פיהם את הקריאה ואת האמירה, אנחנו לא מוכנים, לא מוכנים, ידעו את זה אם יש כאלה טייסים.
לא מוכנים שיגנבו לנו את הבחירות ויגנבו לנו את הכל. אני רוצה לשאול אותך,
שלא מוכנים להיות סוג בית במדינה שלנו, הכל שלנו לא שווה פחות. הדמוקרטיה המודרנית, המהפכה הגדולה שהתחילה באירופה וב-300 שנים האחרונות באה ואומרת, אין יותר אצילים ועיקרים, אצילים וצמיתים. כולם הכל שלהם שווה. זה לא משנה אם אתה טכנאי או טייס, זה לא משנה אם אתה פועל או מהנדס, זה לא משנה אם אתה עורך דין או מישהו אחר. כולנו, הכל שלנו שווה, שווה אותו דבר.
וזה יקרה ביום חמישי הקרוב בעצרת המיליון. אני כן רוצה לשאול אותך, תגיד, שר במשרד המשפטים דודי אמסלם אמר בשבוע שעבר שלדעתו צריך להעמיד לדין את הנשיאה החיות. אתה תומך בדעתו של דודי אמסלם?
אני מתפלא עליכם. אתם שואלים אותי, כי אמירה הזאת של השר דודי אמסלם לגבי, אנחנו אחרי 3-4 חודשים שקוראים פה לשפיכות דמים, למלחמת אחים, אני לא יודע, יש פה איזה טירוף מערכות, הסתה פרועה כנגד ממשלה נבחרת, ובסוף מתעסקים באמירה של דודי אמסלם. האמירה של דודי אמסלם לא הגיעה משום מקום, היא הגיעה בהקשר של האירועים.
הוא לא שואל אותך על האמירה, כמו שואל אתכם, באמת צריך, אתה חושב גם כן, עליי צריך להעמיד אותה לדין.
אצל מי תעמוד לדין אצל עצמה? קודם כל אין לה בעיה גם, כן? היא גם תגיד שאין לי גודי
מיליון. לא, צריך להקים אולי, זה טריבונל משפטי מיוחד. לא יודע למה הוא התכוון.
גם אני לא יודע למה בדיוק הוא התכוון, אני רק אומר שהדברים, אני כן אומר שהדברים שקרו ב3-4 חודשים האחרונים יצטרכו להיחקר ולהילמד. הייתה פה, יש פה מרד כנגד ממשלה נבחרת, יש פה גופים עם זה שעל פי חוק, על פי חוק, חוק, לדבר הזה כן, עדיין יש משמעות, חוק, שכתוב שהם צריכים לבוא ולציית לממשלה, רמטכ"ל מציית לממשלה, מפכ"ל מציית לממשלה, ראש שב"כ מציית לממשלה, ראש מוסד מציית לממשלה, אנשים אלה מצייתים לממשלה בכזה כמה שכתוב בחוק, כן? ולא שביקשו מהם לעשות איזושהי פקודה בלתי חוקית בעליל. בסך הכל ביקשו מהם להמשיך לציית לחוק, והם אומרים, וכל מיני לשעברים באים ומסבירים שאם זה, שהם בכלל צריכים לציית לבגץ. מי בחר את בגץ? אף אחד לא יודע, הם בחרים את עצמם, אבל הם צריכים לציית לבגץ, הם לא צריכים לציית לממשלה. ולא פעם אני מדובר על פקודה ספציפית, מדובר בכלל, כעיקרון, אנחנו לא מצייתים לממשלה נבחרת, כי משנים את הוועדה לבחירת שופטים. יש תירוף יותר גדול מזה, הדברים האלה צריכים עוד ילמדו ויחקרו, וככה צריך להיות.
חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, תודה לך, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות ושבוע
תודה,
שקט.
תודה חבר הכנסת קלנר, בוקר טוב.
תודה רבה לכם, שבוע טוב.
שבוע טוב. כל חי תמיד איתי.